אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 702, איגרת ט' זין. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה כאן במהלך השיעור. איגרת ט' זין, בעמוד 702. אתמול קיבלתי מכתבך ונהניתי, כי הראה שעל כל פנים תרצה למלות רצוני. ואודות שאלתך הראשונה, דבריך מגומגמים מאוד, והוא עניין עמוק מאוד, אתה תרוד אנוכי, ומכל מקום אעריך מעט בעניין, אולי תבין ותקבל מעכשיו. כבר אמרתי, בשם הבעל שם טוב, כי קודם עשיית המצווה אין לחשוב כלל בהשגחה פרטית, אלא אדרבה. צריך האדם לומר, אם אין אני לי, מי לי. אבל אחר המעשה, מחויב האדם להתיישב בעצמו, ולהאמין שלא מכוחי ועוצם ידי עשיתי המצווה, אלא רק מכוח השם, שכן חשב עליי מכל מראש, וכן הייתי מוכרח לעשות. כמו כן הסדר בענייני העולם, כי שקולים הם הרוחניות והגשמיות.
זאת אומרת, לא רק שאני מגיע לאותה תוצאה שהייתה מראש כבר נמצאת בתכלית בשמיים, מה שלא נעשה, הייתי צריך להגיע אליה, אלא גם כן דרך שאני מגיע והחלטה שהחלטתי, כל דבר ודבר ש... אני יכול לשייך אליי, לעצמי, אני חייב לשייך לכוח עליון, ואני המבצע בלבד, גם ברגש, גם בשכל, גם בפעולה, במעשה.
כמו כן הסדר בענייני העולם, כי שקולים הם הרוחניות והגשמיות, לכן טרם שאדם יוצא לשוק, להרוויח דבר יום ביומו, צריך הוא לסלק מחשבותיו מהשגחה פרטית, ולומר אז, אם אין אני לי, מי לי. ולעשות כל ההמצאות שעושים הגשמיים, בכדי שירוויח מעותיו כמותם. אולם בערב, כשבא לביתו ושכרו איתו, חס ושלום מלחשוב שבריבוי המצאותיו עשה את הרווח. אלא, אפילו היה מונח במרתף כל היום, גם היה מצוי שכרו בידו. כי כן חשב עליו השם יתברך מכל מראש, וכן מוכרח להיות. ואף על גב שבשכל החיצון הם דברים הופכיים, ואינם מקובלים על לב, מכל מקום מחויב האדם להאמין כן, כי כן חקק עליו השם יתברך בתורתו מפי סופרים ומפי ספרים. וזה סוד הייחוד הוויה אלוקים, שסוד הוויה הוא סוד ההשגחה הפרטית, שהשם יתברך מהווה את כל, ואינו צריך שיושבי בתי חומר יעזרו לו. ואלוקים בגימטריה הטבע, אשר האדם מתנהג על פי הטבע שהטביע במערכות שמיים וארץ הגשמיים, ושומר חוקם כמו שאר הגשמיים. ויחד עם זה נמצא מאמין בשם הוויה, כלומר בהשגחה פרטית. נמצא מייחד זה בזה, והיו לאחדים בידו, ועושה בזה נחת רוח גדול ליוצרו, ומביא הערה בכל העולמות. שזה סוד, ג' הבחינות, מצווה, עבירה, רשות. אשר המצווה היא מקום הקדושה, העבירה היא מקום הסתרה אחרה, והוא רשות שאינה לא מצווה ולא עבירה, היא מקום המערכה שעליה נלחמים הקדושה והסתרא אחרא. בהיות האדם עושה דברים הרשותיים ואינו מייחד אותם לרשות הקדושה, נופל כל המקום הזה לרשות הסתרא אחרא. ובהיות האדם מתחזק לעשות בדברי רשות ייחודים כפי כוחו, מחזיר הרשות לגבול הקדושה. ובזה פירשתי מה שאמרו חז"ל, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות, פירוש, אף על גב שהרפואה ביד השם, בלי ספק, ותחבולות אנושיות לא יזיזוהו ממקומו, מכל מקום הודיענו התורה הקדושה, ורפו ירפא. להודיעך שרשות הוא שהוא מקום המערכה בין מצווה לעבירה, כנ"ל. אם כן, הרי מחויבים אנו מצד עצמנו לכבוש תחת הקדושה את רשות הזה. והכיצד נכבשת? אלא, בהיות האדם הולך לרופא האומן, והרופא נותן לו תרופה בדוקה המנוסה אלף פעמים, ואחר שזכה לקבל הרפואה עברי, אז מחויב להאמין שבלעדי הרופא היה השם יתברך גם כן מרפא אותו. כי כבר קצוב חייו מכל מראש, ובמקום לשיר ולשבח את הרופא האנושי, הרי הוא מודה ומשבח להשם יתברך. ובזה כובש את הרשות תחת גבול הקדושה. ועל דרך זה בשאר דברי הרשות, ובזה הולך ומרחיב גבולי הקדושה על דרך שהקדושה מתרחבת בכל שיעורה, ופתאום רואה עצמו וכל קומתו עומד וחי בהיכל הקודש. כי כל כך נתרחבה הקדושה וגבוליה עד שהגיע למקומו עצמו. והבן זה. כל האמור ביארתי לכם כבר כמה פעמים, מפני שעניין זה הוא אבן מכשול לכמה בני אדם שאין להם קבלה מבוררת בהשגחה הפרטית. עבד בחיי הפקר נוח לו. ובמקום העבודה רוצה ביותר לבטוח, ועוד יותר חושק לבטל הקושיות מאמונתו, ולקנות לעצמו אותות ומופתים שלמעלה מהטבע. ולכן נענשים ודמם בראשם. כי מחטא אדם הראשון ולמעלה, המציא השם תיקון לחטא זה בסוד הייחוד הוויה אלוקים, על דרך שבארתי. וזה סוד, בזעת אפיך תאכל לחם. ומטבע האדם שמה שמשיג על ידי ריבוי כוחותיו, קשה לו מאוד לומר שמתת השם יתברך הוא. ממילא יש לו מקום עבודה להתאמץ באמונה שלמה בהשגחה פרטית, ולהחליט שאפילו בלי עבודתו היה משיג כל זה, ובזה הולך ונמתק עוון זה. ולכן, אחר שידעת וכתבת שהטבע הוא תנאי מהשם יתברך, כנ"ל, איך נסתפקת שוב לעבוד לפעמים חלילה, לעבור לפעמים חלילה על תנאי והיה בעבור מה שיהיה? ועובר תנאי השם יתברך, ודאי לא יצלח, בלי ספק, כי אינו מייחד השם בהוויה אלוקים, והאומר, אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. ועוד, למה לא ניסיונות בעת שיש פעולות מעשיות? וגם אני מבין מהיכן תבוא לחשוב שאין צריך לקבוע את ההשגחה הפרטית, וכבר הזהרתי על זה פעמים רבות. ומה שכתבת בעניין המשפט, להצטער על המשכה הבשרית, זה ודאי חיוב הכרחי. ואם איש חי לתא, אין לך בכל היום, ותמיד לא תמצא בשעת בדיקה איזה פתמים, כלומר, שגם אתה עזרת באפס מה לגמור הזה. ומכל שכן בשעת כעס, וכן בשעת קנאה, ובהרגש גאות וכדומה, שכל אלו הם פתמים, כתמים הבאים מרקמי רעיונות, שכוחי ועוצם ידי יש בקנייני ורוכשי, אולם צריך אומנות גדול שלא ליפול מחמת זה בהתרשלות עבודה. כי לא יוכל להרגיז את יצר הטוב על יצר הרע, ולומר, אם אין אני לי, מי לי, וכדומה. כמו שכתוב, וכסיל מתעבר ובוטח. אלא, כמו שכתבתי בשם השם, הבעל שם טוב, לעיל, וכל הנעל הם חוקים קבועים, לא יבטלו חס ושלום, והם נצחיות. וצריכים להבין בזה, שלא מחשבותיו מחשבותינו, ולגבי השם יתברך, אין כלל עניין ההופכיות במציאות. וכל זה הוא ההערכה כלפי חמשת חושנו, וכן יש להבין שכל האותיות והצירופים מצידנו מתאבים, ומפי העליון הכל נכלל בשתי צורות. דהיינו, בחינת נייחה ובחינת רוגזה, שסובבים בכל מקרה העולם. כי נייחה כוללת המנוחה וכל תענוגיו, והרוגזה כולל כוח התנועה וכל התנועות, חידוש הבריאה, שזה סוד, יוצר אור ובורא חושך.
המכתב הוא מאוד עמוק, ברור שאנחנו לא מבינים אותו לכל עומקו, ובעבודה שלנו, בסך הכל מה שאנחנו עושים, זה נותן לנו בדיקה. איך אני צריך להתייחס בתחילת הידיעה, מעשה, ובסוף, למה, ממה צריכים להתחיל ולמה להגיע. יחד עם זה שכל הזמן אדם צריך להחזיק את עצמו באין עוד מלבדו, ולהשתדל כל הזמן להיות ברשות היחיד, ללא לצאת משם, אבל הוא צריך לבדוק את עצמו, מה עובד ומה פועל עליו, איפה בדיוק בכל זאת יש לו איזה נטיות, מחשבות, רצונות, בסך הכל מקרים שבהם הוא מכחיש בהרגשתו שאין עוד מלבדו. ובזה צריך לעבוד. זאת אומרת, שלא בצורה מקרית הוא יוצא מאין עוד מלבדו, ולא שהוא עוזב את האין עוד מלבדו, אלא כמו שהוא אומר, שאפילו יוצא לשוק, הולך לרופא, הוא יודע באיזה חלק מהתפיסת החיים שלו הוא עכשיו הולך לתקן את החוסר דבקות שלו בבורא, אחור וקדם צרטני, שהכין לו את הכל, אומנם מראש, אבל אדם צריך לשלים עם כל מה שכן כבר נמצא. וברגע שכלים שלו יהיו מתוקנים, אז בשבילו העבר, ההווה והעתיד, הם יהיו כאחד. זאת אומרת, במה שהוא עכשיו נותן נגיעה, גשמית, רוחנית, היא סך הכל כדי לחבר את הנהגת הבורא עם עצמו, בלב ונפש, או בזמנים, במקומות, במעשים, שהם זה יהיה כאחד. לכן, לא מדובר על זה שאנחנו מוחקים כאילו שלא נמצא, כאילו, כן, אבל זה כאילו שהבורא לא משגיח, אלא אנחנו מבררים את המקום הזה, איפה קיים בנו בעולמנו, עולמו פרטי של כל אחד, את ההרגשה הזאת, שכביכול לאדם יש גם כן משהו להוסיף, לעשות, ולא שכל התנועות שלו הם בהתאם למה שהבורא עושה, שמרגיש בזה יד המכוונת. ואז איפה שמרגיש שבאמת זה לא הבורא פועל בו, אלא הוא כביכול, שם הוא צריך את התיקון. ואז דווקא במקרה הזה חייב לטפל. ברצון הזה, בשטח הזה, חייב לטפל. כן. אבל כל הטיפול שלו זה כדי להשקיע מקסימום כוחות, ובסוף להגיע להחלטה שאין עוד מלבדו. אם הוא עושה את הפעולה בצורה נכונה, דרך החיבור שלו בחברה, דרך הכנעה ולכיוון הנכון, ישראל לא ראה את הקודשי בריך אוחדו, אז מצרף כל המקרה הזה גם כן לבורא, רואה שבאמת כך זה עובד, כך זה פועל, ואז מחזיר את כל המקרה הזה לקדושה בהקרתו. יש כאן עוד הרבה רבדים יותר פנימיים, זה כבר לא שייך בינתיים לנו. שאלות?
איך הוא מזהה את המקום הזה שבו הוא פועל בעצמו ולא נותן לבורא? איך הוא מזהה את המקום?
מקום מאוד פשוט, איפה שנגיד מתרגז, לא מסכים, מנותק מהקבוצה ובורא, עושה איזשהו תוכניות לבדו, כל דבר שהוא לא נמצא בדבקות. כן? לא מצאת כאלה דברים? כן, נשא.
האם אפשר לגלות את הנהגת הבורא לפני שהאדם מבצע פעולות בפועל, אלא כפוטנציאל הוא יכול לגלות, בלי שהדברים יתממשו, ואז כאילו הוא מקצר את התהליך?
באיזה כלים הוא יגלה? תגיד, באיזה כלים? אם אני עכשיו משהו מזהה שאין שם ברצונות האלו, במקרים כאלו, אני מרגיש שליטת הבורא, ואני נדבק לשליטה הזאת, אני הולך עם זה יחד ממש, אני והוא זה אותו דבר. אם אני לא מגלה דבר כזה, אז זה סימן שבמקום הזה, שבהרגשה הזאת, כלי מצידי הוא מקולקל. ואם מקולקל, אז אני צריך לתקן אותו. ואם לא יתקן, אז איך ישתנה הרגשה? רק להגיד שזה הכל בסדר? שגם בזה אני דבוק, הרי אנחנו צריכים להגיע לאיכות, לדבקות. לכן אין ברירה, אלא אדם חייב לבצע פעולות. מה הם ממליצים לנו לעשות? פעולות שעל ידם אני מגיע באותם המקרים, זאת אומרת רצונות, מחשבות, כוונות, מעשים, בסך הכל בכל המכלול הזה שנקרא פעולה, שאני מגיע לדבקות, שעבר ועתיד, אני ובורא, בכל הזמנים, בכל הפעולות, מחשבות, כוונות, נמצאים כאחד. נו.
מה נקרא פה לזרז את הזמנים? הרי אני חייב לעבור כל תהליך עד שהוא יסתיים?
אתה צריך לעשות פעולה כמו שהיא, איך שהיא מתגלה, כמו שאתה צריך לעשות, כאילו שאין בורא. כאילו שאין בורא. כאילו. אתה יודע שככה זה נמצא, ואתה נמצא בקצה השני, שזה הכל, נגיד אתה מתרגז על משהו, רוגז זה סימן של האגו, שהגובר, אין? ואתה רואה האם זה נכון או לא נכון. גם בעל הסולם כותב פה ושם באיזה אגרות, שגם כן שהוא ככה מתחמם, מתרגז, תלוי על מה להתרגז. אבל בכל זאת, כי אנחנו לא יודעים עדיין, אנחנו לא מבינים עדיין ש אם אין עוד מלבדו, אז על מה יש להתרגז? אפילו הדברים הגרועים ביותר, כאילו תיאורטית, אז מהשמיים, לא. יש בחירה חופשית בכל זאת בבני אדם, ולכן על מימוש הבחירה חופשית הוא נמצא ככה בפעולה או לא, ממשים או לא. על זה בדרך כלל הצדיקים ממש מאוד רוגזים, שאפשר להגיע לתיקונים, להימנע מייסורים, להימנע מכל מיני מצבים בהם לעשות נחת רוח במקום ההפך כביכול, ולא מבצעים. זאת אומרת, יש כאן שוב ההתנגשות בין אין עוד מלבדו ואחור וקדם דרטני למה שבחירה חופשית ורשות הרבים. מה שלא יהיה, אנחנו לא נבין את זה בינתיים עד שלא נגיע לגילוי הראשון. הגילוי הראשון, מה זאת אומרת גילוי? קו האמצעי, איפה ששני הקצוות נפגשים, ואז מבינים מה זה נקרא הכלי הזה שנקרא אמונה למעלה מהדעת, שבו כן נפגשים פלוס ומינוס האלו, מצבים ההפוכים, אין עוד מלבדו, ואם אין אני למי לי, גם אתמול וגם מחר, ומשלימים זה את זה בתוך האדם. בלי שנגיע לכלי הזה של השפעה, אנחנו לא נוכל לקשור בין שתי הקצוות ולהבין איכות ההשגחה. לא. לכן הם מייצים לכם מה לעשות בלבד. הוא מסביר, אבל ההסברה הזאת היא לא, לא, לא ש... גם להסביר, אתה צריך להיות כבר מוכן בכלים שלך כדי לקלוט את ההסבר, אפילו בחלקו. הכל לפי הכלים. אם ניגשים לזה בצורה נכונה, אז לאט לאט נפתח, לפעמים קצת, לפעמים באיזה חלק, אפשר כבר איכשהו להרגיש, איכשהו... איכשהו להסכים, אבל זה הכל לפי הכלים. כן, שמעון.
רב, מה זה בדיוק השגחה פרטית? ומה הקשר לרשימו?
כל הרשימות שמתגלות זה כדי שאנחנו נגלה את הבורא. זה כל החוכמת הקבלה, זה כל הדרך שלנו, כל הקיום שלנו, שעכשיו אנחנו גם כן קיימים באיזה רשימו מסוים, שהוא, מה שמתגלה, זה אותו רשימו בדרך, שממנו אנחנו נתקדם ליהנות מלבדו, לגילוי ההשגחה השלמה, אז יהיה לנו רשימו הבא, רשימו הבא, זה הקשר בין הרשימות לגילוי ההשגחה. מה זה? גילוי הבורא, או גילוי ההשגחתו, או גילוי הלבושים שלו, שזה כל העולם שלנו, אנחנו וכל העולם שלנו, מה שאנחנו מתארים לעצמנו. אנחנו חושבים שאנחנו זה אנחנו, זה לא אנחנו. אני עכשיו זה לא אני האמיתי. זה איזה לבוש החיצון, זה איזשהו דמות כזאת, שאני כך רואה את עצמי, מרגיש את עצמי, אבל זה לא אני אמיתי. כשאני אגלה את עצמי, שאני אקלף מעצמי את כל הבובה הזאת, שעכשיו אני כך נראה חיצונית, פנימית, כלפי אחרים, כלפי עצמי, אז זה יהיה אחרת לגמרי. בינתיים זה הרשימו הכי חיצון. כן, אלי.
בכל זאת, מה זה השגחה פרטית? כי זה מבלבל, זה כאילו יש איזה חשבון אישי עם האדם, אנחנו לומדים בדרך כלל שיש
חשבון במערכת. ודאי שיש חשבון פרטי עם אדם?
במה בדיוק?
מה? כל אחד ואחד? אלי, איך יכול להיות שאחרת תתממש הבחירה החופשית?
אבל במה בדיוק זה השגחה פרטית? באיזה היבט? כי לפעמים אנחנו לומדים שיש מסתכלים שהוא מסבור.
ההשגחה הפרטית היא בזה שאני מתקשר עם כל העולם, או לפחות עם הקבוצה, ואני רוצה בקשר איתם, בקשר בהם, לגלות את הבורא. איך בקשר? שאני מגלה מה שקורה בינינו, זה הכל פעולה שלו מצדו, ופעולה שלי להתקשר אליהם. זה המקום, השכינה, המקום איפה שאני נפגש עמו, אני ממטה לפרסה, מהביה, והוא למעלה מפרסה, מזה רמפין. נפגשים איפה? בשכינה. במלכות דאצילות.
אבל לפני שאני עושה את היגיעה ומשיג את הגילוי, יש כלפיי איזה יחס של כוח עליון שנקרא השגחה פרטית? לפני שאני משיג את הכוח הזה.
כל רשימו ורשימו שמנותק מרשימות האחרים כביכול, אנחנו מדברים על מה שישנו, לא על מה שנמצא שם בפנים בצורה אמיתית, על מה שמציגים. אז כל רשימו ורשימו נמצא כביכול בהשגחה פרטית. מה זה השגחה פרטית? שנדמה לנו שאנחנו לא מחוברים לאחרים. במידה שאנחנו מתחברים יחד, אנחנו מגלים שזה השגחה כללית. אין כאן פרט לאף אחד, אלא כולנו תלויים בכולם. אבל בינתיים, לעת עתה, אנחנו מנותקים זה מזה. אני עכשיו לא חושב על האחרים, אלא רק חושב על עצמי. אני רוצה לגלות, אני רוצה להתקדם, אני רוצה להצליח, אני. ואז אני בזה לא מקבל את ההשגחה הכללית, אלא השגחה פרטית. אני רוצה עכשיו, עכשיו אני מתחיל להבין ש... שאין אני לבד, אלא אני חלק מהמערכת. אז אני דוחף את עצמי להתקלל במערכת, ומשתדל שהחוקים של המערכת יפעלו עליי. אז אני מתקרב להשגחה כללית. כללית. במידה שאני הולך ונכלל בהם, אני מתחיל להתקלל בשכינה. זה קבוצה, לא חשוב מה, זה איזה מקום איפה ששורה כוח אחד, ששורה בין כולם יחד, מחבר אותם כולם יחד, ושורה בהם באיזה מידה, ואני רוצה גם כן להתקלל בהם כמו שהם, ממש לאזן את עצמי איתם, להיות פחות מכולם, ולהיות המשפיע מכולם, ככה זה נקרא שאני מאזן את עצמי עם כולם, ושם אני מגלה שהכל זה כלי אחד ואין עוד מלבדו וכו' וכו'. אז זה כבר השגחה אחרת. ובכל זאת, עד גמר התיקון, אני כל הזמן נמצא בכל מיני אירועים שנותנים לי הזדמנות עוד ועוד ועוד לעבור מהשגחה פרטית להשגחה כללית. כללית עכשיו אני מתכוון לגילוי הבורא בשכינתה. בדרך כלל אנחנו אומרים על השגחה הכללית שעם חסתם כל העולם, כל המסות בכלל, כל היקום, כל הנבראים שנמצאים באיזושהי השגחה. זה משהו אחר. גם כן השגחה כללית. אפשר להגיד. כן.
שאלה של תלמיד, הוא אומר, ההרגשה שלי שלא, שאני לא מסוגל לעלות מעל האגו שלי וזה לא בשליטה שלי. איפה יש לי בדיוק את הבחירה החופשית?
צריכים לעשות פעולות שהוא כן מסוגל. צריכים באיזושהי צורה לפרוץ את המפריע בפעולה, בכוונה, במעשה. הכי טוב זה מעשה, ששם הוא מתחיל להתחבר. ברגע שמתחיל להתחבר, במקצת מתחיל לקבל מהקבוצה השראה, שהיא כבר מתחילה להשראה הזאת לעזור לו. ואז מחשבות משתנות, רצונות משתנים וכן הלאה. שינויים יכולים לבוא רק במידה שהוא יותר מתקרב לקבוצה. אז דרך הקבוצה מקבל אור מקיף.
אליק מליווינגסטון שואל, מה המשמעות של חוסר קשר עם הבורא? במה זה מתבטא?
חוסר קשר עם הבורא מתבטא בזה שאדם חושב שהוא שולט, שהעולם מתנהג בעצמו, שיש רשות לכל אחד, לממשלות, לבני אדם, לאנשים טובים, רעים, לעשות משהו בעולם, והוא בעצמו גם כן, שכך מתנהג. זה נקרא חוסר גילוי הבורא. ולמה שאנחנו צריכים להגיע, שכמה שיפתח לנו, תיפתח לנו מערכת, העולם, הזמנים, האירועים והכל, אנחנו נגלה בכל, בכל, בכל. זה רק אין עוד מלבדו, ושנתקן את עצמנו, אנחנו נראה שכל זה שהיה מתרחש, זה מתרחש מפני שכלים שלנו היו כל הזמן משתנים, והאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ושולט בהכל. אלה הכלי כמו איזה צעצוע עם הקפיץ שמתחו אותו, הוא כל הזמן זז קדימה ככה בצורה מכנית, קופץ ממקום למקום, מזמן לזמן, ממעשה למעשה, ממקרה למקרה. אך ורק כדי שכל האלו השינויים יעזרו לגלות שמישהו מתח את הקפיץ, וכל זה כדי שאותו הנברא, אותה הבובה, היא תגיע להתפתחות שתבין מי הוא שמותח הקפיץ. כן.
שי מרחובות שואל, איך פועל בקבוצה אין עוד מלבדו, ואם אין אני למי לי?
בקבוצה זה על כל אחד ואחד פועל. שכללות הקבוצה הזה אנחנו צריכים לקבל אותה בפנימיותה כשכינה, והאדם נמצא במצב שהוא צריך להגיד אם אין אני לי מי לי, אם אני לא נכלל בזה, זה ממש זה אשמתי, אני קיבלתי הזדמנות, אני קיבלתי עכשיו דחף לזה, ומעכשיו והלאה אני חייב לעשות כל המאמצים כדי להתקלל בתוך קבוצה. זה המעשה. לא, מתבטא מאהבת הבריות לאהבת השם. ככה אני צריך להגיע. אבל סוף מעשה במחשבה תחילה. שאני מלכתחילה כל הזמן חושב על הסיום. ולכן אני מבצע כל פעם את הפעולות המביאות אותי לסיום. אני חייב לראות קשר בין מה שאני עושה עכשיו ולסוף, לאסוף, לגמר התיקון, לדבקות. כן.
איתן מגני תקווה שואל, אם הבורא זימן לי מצב אישי פרטי בו עליי להיות מנותק מחבריי, מה עליי לעשות כדי לזרז את הזמנים, ואם גם תוך כדי הוא מזמן הפרעות נוספות?
אני לא עושה חשבון, הפרעות או לא הפרעות. אנחנו צריכים בכל מצב להיות מקסימום דבוקים דרך חברה לבורא. זה הכל. מה, אני לא אחראי על הפעולות, על המקרים שעוברים עליי. לא. אבל אם אני יודע רק דבר אחד, אם אני אהיה דבוק בכל המקרים האלה, מקסימום יהיה דבוק דרך החברה לגילוי הבורא, בו, בתוך החברה, שאני אגלה אותו הפועל על כולנו כדי להיות איתנו בדבקות, בהשפעה הדדית בינינו, מתוך ההשפעה שאנחנו משפיעים עליו, בזה שרוצים לגלות אותו כדי לעשות לו נחת רוח. אם אני משתדל לחשוב על זה לפחות, אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל שמעתי כך, ואני משתדל על זה לחשוב כמה שאפשר, אולי לממש את זה אפילו באיזה מעשה, באיזה תנועה, באיזה מחשבה, הכוונה, אז זהו, זה מה, זה אני נמצא. עכשיו, מה שהתגלה אחרי זה, בכל פעם ופעם, אני לא אחראי על זה, מאיפה אני יודע שורש נשמתי, שצריך אני להיות כך או כך, לאן זה מוביל אותי, וגם כן מצד הנטייה שלנו להשפעה, לחפץ חסד, אסור לי בכלל לחשוב על זה. מה זה חשוב לעתיד? מסירות נפש בכל רגע היא צריכה להיות מובנת לנו כביטוי של תכונת ההשפעה. כן.
אז בהמשך שי מפתח תקווה שואל, מה אדם צריך לעשות באותו רגע שהוא לא מסכים עם הבורא?
להרביץ את עצמו אולי. אני לא יודע מה להגיד לך. מה, 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 מה לעשות? לראות שלא מסכים, לבדוק את עצמו, אבל מהר מאוד לגלות למה לא מסכים, בקשר למה, ולהשתדל עכשיו לצרף לזה נקודה הפוכה. להפוך את עצמו, להשתדל, גם להיות בזה, גם להיות בזה. משניהם. וכשבודק, בדק את זה, אין? גם טוב וגם רע שיש בו, אין? אז איך הוא מכריע? הוא לא יודע מה, רק בקבוצה. שם זה היישום של קו האמצעי. כן.
סשה ממוסקבה שואל, אמרת שאני צריך לעשות את מה שאני מסוגל בפעולות. מה זה בדיוק נקרא פעולה?
מה זה בדיוק נקרא פעולה? פעולה בסופו של דבר מצדנו, זה שאני מדמיין את עצמי, אני נמצא בקבוצה עם הבעיה שלי המבוררת, ולומד על מנת לתת לאור לעשות פעולה עליי. זאת הפעולה. כן.
טירן מנהריה שואל, איך אני יכול לדעת שאני עובד נכון מול הקבוצה מביטול ולא מתוך האגו?
אפילו שמתוך האגו, רק שזה יהיה לביטוי, זה גם טוב. לאו דווקא, זה לא חייב להיות, לא חייב להיות אחרת. לא חשוב, מהאגו, לא מהאגו. העיקר זה הביטול, כלפי הקבוצה. כן.
מה הוא כותב פה, במקום עבודה רוצה ביותר לבטוח ועוד יותר חושק לבטל הקושיות מאמונתו ולקנות לעצמו אותות ומופתים של למעלה מהטבע ולכן נאנשים ודמם בראשם?
לא רוצה לעבוד לפי מה שלומדים אותו, מלמדים אותו. אלא מחפש כל מיני, איך להגיד, דרכים חילופיות, איך לברוח מה... לכניע את עצמו לאיזה כיוונים אחרים. או להאמין, או לשייך את זה לאיזה מקרה מיוחד. בקיצור, לברוח מהעבודה. נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.